אנחנו פותחים את המהדורה הערב עם שרת המשפטים, איילת שקד. שלום, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
מה הסיכוי למצוא נוסחת חוק גיוס שתהיה מקובלת גם על בגץ וגם על מועצת גדולי התורה, גם על חברי הכנסת של יהדות התורה וגם על יתר מרכיבי הקואליציה כמו ליברמן?
טוב, זה אתגר לא פשוט כפי שפירטת, אבל זה בהחלט אפשרי. אני חושבת שהצעת החוק שהציג משרד הביטחון זה הצעה טובה והגיונית. אני חושבת, אתה יודע, זה רק הערכה שלי, שהיא גם תצלח את מבחן בגץ. עכשיו צריך לראות איזה שינויים אפשר לעשות כדי שגם באמת החרדים ידעו לחיות איתה.
אומרים חברי הכנסת של אגודת ישראל כמו ליצמן בנאומו אתמול, כל דבר שיטיל מכסות מבחינתנו הוא לא רלוונטי, ואנחנו יודעים שכבר על החוק הזה שהמכסות והסנקציות בו כבר קיימות ולא מקובלות על החרדים, אומר היועץ המשפטי לממשלה שהן לא מספיק חריפות. איך מגשרים בין הפערים שנראים בלתי ניתנים לגישור?
אני חושבת ששוב, הצעת החוק כפי שהיא נוסחה היא נכונה. אני מבינה שהחרדים רוצים לעשות ריכוחים מסוימים. האופציה לדוגמה של להעביר את היעדים להחלטת ממשלה כפי שהיה בחוק הקודם בתיקון 19 בכנסת הקודמת, גם בכנסת הקודמת היעדים היו בממשלה, בהחלטת ממשלה ולא בחוק בחקיקה ראשית. זה בוודאי דבר שהחרדים יוכלו לחיות איתו, ואני מקווה שגם שאר גורמי הקואליציה הסכימו לזה.
ואם בסוף, או לא נאמר אם, אלא כשזה יקרה, כשהחוק יאושר, אם הוא יאושר, יגיע בגץ, וניתן לומר בסבירות לא מעטה, שבגץ יפסול את החוק הזה כפי שהוא פסל את כל החוקים שקדמו לו. מה עושים אז?
ראשית, אני חושבת שהפעם בגץ לא יתערב, וייתן בוודאי זמן לראות אם ההסדר מצליח. ולכן אני חושבת שיש כאן עכשיו הזדמנות עם קואליציה שהיא סך הכל הומוגנית לנסות להגיע למזה מסוכם ולהעביר אותו. אם לא, אז אופציה של בחירות לא תוריד לשום דבר, כי בטח חוק גיוס יותר טוב מזה אי אפשר יהיה לעשות אחרי הבחירות.
את חושבת שבחירות על רקע חוק גיוס יהיו טובות ליש עתיד, או שהציבור הישראלי כבר נמאס לו מלשמוע כל היום את הגיוס, הגיוס, הגיוס של החרדים?
ראשית, בוודאי שזה נושא שהוא כן טוב ליש עתיד, למרות שאתה גם צודק, ואנחנו רואים שהנושא הזה הוא לא בסדר מאוד גבוה לסדר היום הציבורי, והציבור כבר הבין שאי אפשר לגייס את החרדים בכוח ובכפייה, ושזה תהליך חברתי, תהליך חברתי עמוק שלוקח זמן. בחירות על רקע גיוס זה לא דבר טוב לגוש הימין, וצריך לנסות להימנע מזה.
שמענו כבר חברי כנסת, בעיקר מהציבור החרדי, הנציגים החרדים, שהם מדברים על אופציה של דחייה, לבקש מבגץ דחייה ארוכה יותר. אתם כבר העליתם את זה כאופציה ממשית?
זו בהחלט אופציה. אם אנחנו נראה שתוך שבוע לא מצליחים להגיע לנוסח מוסכם, אז לא תהיה ברירה, אלא לבקש דחייה. אני חושבת שעדיף לכל המפלגות, כולל המפלגות החרדיות, לשים את הסיפור הזה מאחורינו, וכן לסיים את זה במושב הזה. אבל אם זה לא יצליח ולא נצליח להגיע לנוסח משותף, אז בוודאי שהאופציה היחידה היא למעשה לבקש דחייה מבגץ, ואני כמובן גם מעריכה שבגץ ייתן. הוא ראה סך הכל שנעשתה עבודה מאוד רצינית גם על ידי הוועדה של משרד הביטחון, וגם הוועדה בכנסת מתכנסת כל יום, ולכן אם נבקש דחייה אני מעריכה שהם גם כמובן נקבל אותה.
שבוע זה הדדליין? אם תוך שבוע לא נראה שיש הסכמה לנוסח?
תראה, שבוע מקסימום שבועיים, פשוט נגמר המושב, זה הזמן שיש להעביר את החוק.
מילה לי טובה ליש עתיד שסייעה אתמול להעביר את החוק?
אני אגיד מילה טובה ומילה רעה. מילה טובה שהוא הצביע בעד, אני שמחה שהם התפקחו. סך הכל הם הצביעו בעד המתווה הזה, שזה מתווה שהם התנגדו אליו בתוקף בכנסת הקודמת. והמילה הרעה שהם בעצם די בלפות הסיגור, כשהם אמרו שהמתווים הם זהים, המתווים שונים בתכלית. בכנסת הקודמת גם אני וחבר הכנסת פורוש וחבר הכנסת עטיאס וחבר הכנסת גפני ישבנו שעות רבות עם חבר הכנסת שלח, וגם אני ישבתי עם יושב ראש יש עתיד, עם יאיר לפיד, וניסינו לשכנע אותו לרדת מהסנקציות הפליליות ומחובת הגיוס, והוא לא הסכים, אני שמחה שהוא הבין שהוא טעה, והפעם הוא תמך במתווה בלי סנקציות פליליות ובלי חובת
כן, פליליות. טוב, כבר סיכמנו שהסנקציות זהות פה ושם, רק שם זה היה שנה, ופה מדובר על 6 שנים, זה הבדל של זמן, אבל זה לא הבדל
לא,
של מהות.
לא, אתה טועה, סליחה. יש הבדל בוודאי במהות, הבדל גדול מאוד. בחוק הקודם, בתיקון 19, החוק פקע, וסמכותו של שר הביטחון לדחות גיוס נשללה. כך שלמעשה הופעל חוק שירות ביטחון, ושר הביטחון לא יכל לדחות גיוס יותר. בחוק הזה, החוק פוקע, יש שנה שלמה לחוקק הסדר חדש, ולא נשללת סמכותו של שר הביטחון.
גם אחרי השנה?
גם אחרי השנה, ולכן זה הבדל של שמיים וארץ.
טוב, זה באמת הבדל מהותי ראשון, שפעם ראשונה מישהו מצליח להצביע עליו ולנתח אותו, למרות שלא ברור מי יהיה שר הביטחון, אבל זה כבר הבדל מהותי. טוב, איך בסופו של דבר אתם חושבים אם זה ייפסל או כאשר זה ייפסל, או שאתם לא מתעסקים בזה, אנחנו קודם כל ניתן שקט ל6 שנים?
לא, אנחנו באמת לא מתעסקים בזה, אני חושבת באמת ראשית שיהיו 6 שנים. ושנית, אני בטבעי אופטימית, ואני חושבת ש... אם בג"ץ יתערב פעמיים, הוא לא יתערב פעם שלישית, מה גם שבאמת כבר בפעמים הקודמות נעשתה עבודה מאוד רצינית, וגם עכשיו נעשתה עבודה מאוד רצינית, ובוודאי, אם החרדים יעמדו ביעדים, לא תהיה שום מילה להתערבות.
כן, טוב, ביעדים הללו הגבוהים, לפחות בעוד כעשור, קשה מאוד מאוד לעמוד, כ-6,800 לשנה, זה מספרים שהם כבר מכילים את רוב הציבור החרדי, אני לא רואה אף אחד עומד בזה, השאלה היא האם יצליחו לרקח את האחוזים מתוך היעדים הללו. טוב, חוק היועצים המשפטיים, שהוא, את יודעת, בסוף זה לא חלק מסיפור הגיוס, אבל בסוף הסיפור הכל, כל הסיפור פה הוא סיפור משפטי, אחרי שבגץ פסל, איך החוק הזה מתקדם?
בסדר, קשה, אני חייבת להודות שאפילו אני הופתעתי מעוצמת ההתנגדות, אבל אני בהחלט מאמינה שהחוק הזה יעבור, בטח בתחילת המושב הבא. אני רוצה להגיד לך משהו על חוק הגיוס, בעיניי זה, והיה לי ויכוח על זה בממשלה, בעיניי זה לא עניין משפטי, זה עניין ערכי, חברתי, זה הסדר שהוא חברתי שהכנסת צריכה להוביל אותו, ולא בג"ץ צריך להתערב בו, לא בנושא הזה.
טוב,
לא
זה כבר נאמר כל כך הרבה פעמים, אבל בג"ץ חושב כנראה אחרת מכם, וכל זמן שאתם לא עמדתם אותו במקומו, אז מסתבר שבינתיים הוא צדק לפחות.
צדק במה?
צדק בזה שהוא הרשה לעצמו להתערב, הוא לא קיבל שום משהו על זה ככה, הגבלת כוח או מישהו שהעמיד אותו במקום מקרה בפוליטיקאים.
אנחנו רוצים כבר הרבה מאוד זמן לעשות רפורמות ש... קשורות לשינוי חוקי יסוד, כולל פסקת ההתגברות, וזה כרגע לא מתאפשר בגלל עשיית כולנו.
טוב, בינתיים לא רואים מהם סימן, למעט בחוק המסתננים, לא רואים מהם סימן שהם מוכנים לרקח את דעתם.
כן, אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו, בגץ של היום זה לא בגץ של לפני 3 שנים, מעוקב השופטים השתנה, לי הייתה את הזכות לעמוד בראש הוועדה שבחרה 40% מרכז בית המשפט העליון.
אבל קראנו לא... אצל קלמן ליבסקינד את התרגילים של הנסיעה כדי לתת בהרכבים שהיא מעוניינת בהם את מי שנוח לה.
סליחה, זה לא נכון, אין תרגילים, וזה גם לא מאוד משנה, השופט קרא, לפי, זה השופט שאליו התייחס קלמן, הוא בכל מקרה מונה לתקופה קצרה, וכמו שאני אומרת, עד שהחוק הזה באמת ידון ברצינות בבג"ץ,
הרכב
שם, בטח בהרכב מורחב, יהיה בוודאי שומע.
אגב, את עוברת, זה לא רק קלמן ליבסקינד, אבל הוא בהחלט ממקד הרבה זעם ופרסומים על מה שקורה בית המשפט. את מודעת לזה? זה אכן חמור כפי שזה נראה ונקרא?
אני חושבת שהסיפור של ענת ברון, הבעייתיות בסיפור זה האמירה שלה. האמירה שלה היא לא נכונה, נבחר ציבור, עובד ציבור בהחלט יכול לעודד תרומות לעמותה שהוא מאמין במטרה שלה, אין עם זה שום בעיה. ולכן בגלל שאני חושבת שאין עם זה שום בעיה, אני בוודאי חושבת שאין שום בעיה עם התרומות או עם העבודה שלה למען הקונסרבטוריון השם בנה.
אוקיי. נושא אחרון, הסיור שלך היום ביישובי עוטף עזה, ממשלה ימנית ששר הביטחון שלה הצהיר בעבר על חיסול הנייה תוך 48 שעות, וטרור העפיפונים נמשך כבר חודשים ארוכים, עשרות אלפי הדונמים של הנגב, עוטף עזה כבר שרופים מזמן. מה יש לומר היום לתושבים?
ראשית לחזק אותם, אני עשיתי סיור במועצה הזאת, אשכול, מועצה...
איך מחזקים? זו השאלה.
שנייה, אני אסביר. עשיתי סיור בשתי המועצות, התושבים שהם חזקים, איתנים, ויש הגירה חיובית. משנה לשנה גדלים, כמות התושבים גדלה. חסר להם דרך אגב בתים. אני חושבת שהממשלה צריכה לעשות מאמצים להרחיב את היישובים ולהקים יישובים חדשים. בעניין טרור האפיפונים, אני כבר אמרתי את דעתי, בעיניי אפיפון תברה או בלון תברה או בדיוק מוטיל, וצריך להתייחס לזה בעוצמה. יש שתי אסכולות בתוך הקבינט, ונראה מה יקרה בשבועות הקרובים.
הצבתם איזה דדליין בשבועות הקרובים, שאת אומרת נראה מה יקרה?
אנחנו לא הצבנו דדליין, אנחנו רואים את דעתנו באופן מאוד ברור בתוך ישיבות הקבינט, אבל אני בהחלט חושבת...
שדעת בינתיים מה קרה, לא נשאר מה לשרוף, זה מה שקורה בשבועות הקרובים.
אני בהחלט חושבת שיכול להיות, שיכול להיות שינוי.
טוב, נצטרך להמתין שיגדל מחדש, ואז נחליט אם נשאר עוד מה לשרוף. שרת המשפטים, איילת שקד, תודה רבה.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב.